קהלת, הפרק השני, פסוק י' ד'. חכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. אז קודם בפשט, החכם עיניו בראשו, יש לו עיניים בראש. הכסיל בחושך הולך, הוא הולך בחושך, זאת אומרת הוא יכול להתקל בדברים מכיוון שהוא לא רואה טוב. ידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם, זה כמו ביטוי שלא יעזור לך שאתה חכם, לא יעזור לך שאתה טיפש, מה שלא יהיה אותו דבר יקרה בסוף. זה כמו פסקה של סיומת שאולי זה לא משתלם להשקיע יותר מדי. אז נראה את הדברים, אני רוצה לחלק את הפסוק, לדבר בשלושה חלקים. החלק הראשון, החכם עיניו בראשו, אחר כך נדבר על הכסיל בחושך הולך, ואחר כך ידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. החכם עיניו בראשו, קשה מאוד יהיה לומר ששלמה בא להגיד דבר פשוט, שלחכם יש עיניים בראש. כי לכולנו יש עיניים בראש, וגם לכסילים יש עיניים בראש. לא מדובר פה על משהו פיזיולוגי, מדובר פה על משהו רוחני. רש"י מפרש, בראש, זה הכוונה, בתחילת הדבר מסתכל מה יהיה בסופו. זאת אומרת, החכם עיניו בראשו, זה לא עיניו בראשו שלו, אלא בראשו של העניין שבו הוא עוסק. הוא מסתכל מתחילת העניין, הוא רואה את סופו. זה מזכיר לנו פתגם שיש במסכת אבות, והרבי יצמח צדק מקשר בין הפסוק הזה לאותו פתגם. איזה הוא חכם הרואה את הנולד. חכם מעכשיו יכול לקלוט מה יהיה אחר כך. ישנו ספר שנקרא מדרש שמואל, זה מקבץ של פירושים על פרקי אבות, אז הוא נותן פירוש כזה, הוא אומר שאדם כשהוא נופל בטעות, נופל בכישלון, נופל בחטא, אז ברגעים הראשונים החטא הוא מאוד מתוק. ואחר כך החטא הופך להיות קר וזר ולא נעים. היו נותנים לזה פעם משל, אני אומר מראש, חוץ מכבודכם, המשל. כשילד קטן, עוד לפני שהוא הרגיל את עצמו בהרגלי נקיות נעים, והוא עושה במכנסיים, אז ברגע הראשון הוא לא מרגיש שזה לא טוב. שוב אני אומר, חוץ מכבודכם, זה חם ונעים, אבל אחר כך זה מתחיל להיות קר ולא נעים. אז זה המשל שחסידים נותנים לחטא ואבון. החטא ואבון בשלב הראשון שלו הוא מאוד מאוד סוחף, כאילו, נעים. אבל אחר כך החכם מזהה, זה פירוש של מדרש שמואל, החכם מזהה שהתוצאות הן הרות אסון. עכשיו זה לא רק שהוא מזהה, הוא מסוגל למנוע את עצמו מעשיית החטא כתוצאה מזה שהוא חוזה את העתיד, מה אני אחוש מאוחר יותר. פירוש כבר יותר עמוק, אבל הוא באותו כיוון, נותן התרגום יונתן בן עוזיאל. הוא כותב, חכימיה מסתכל בראשה, חכימיה זה החכם, מסתכל בראשה, מה דעתיד למעבה, מה שעתיד להיות, בסוף, הוא מצלה ומבטל גזירתה, הוא מתפלל ומבטל את הגזירה העתידה להיות. זאת אומרת, החכם, החיזוי העתיד שלו עוזר לו שהוא מבטל דברים העתידים להיות. זה ההקדמה לפרשנות שישנה. כל מה שאני אמרתי עד עכשיו זה מדרגה אחת של פרשנות. חכם עיניו בראשו, הוא רואה את הנולד. פירוש, הוא עומד כאן ורואה שם. וישנו פירוש אחר שזה מביא הזוהר הקדוש, והחסידות מצטטת אותו כמה פעמים. הזוהר אומר שחכם עיניו בראשו, הכוונה היא על השכינה הקדושה שנמצאת לו מעל הראש. כמו שאומרת הגמרא במסכת נידה, שכשהתינוק נמצא במעי אמו, יש לו נר שדלוק על ראשו, נר רוחני. נר שדלוק לו על ראשו, ומלאך מלמד אותו כל התורה כולה. הפרשנות הזאת היא שונה. לפי הפרשנות הראשונה, החכם עיניו בראשו, זה הכוונה היא שיש לו כוח חיזוי מה הולך להיות בעתיד, כתוצאה מכמין רוח הקודש כזאת, שבלשון שהרבי מתייחס לזה באחד המאמרים שלו, שהוא אמר אותם ממש בהתחלת הנשיאות, בהתחלה שהוא עלה על כס הנשיאות, אז הוא קורא לזה מקיפים רוחניים של הנשמה, שנותנים לך לחזות את העתיד. אז החכם עיניו בראשו זה אותם מקיפים לפי הפרשנות הראשונה. לפי הפרשנות השנייה זה לא המקיפים, אלא זה השכינה הקדושה שהיא מסייעת לאדם לראות את העתיד. מה ההבדל בין שתי הבחינות? השכינה הקדושה זה מלשון שוכן ומתלבש. השכינה נמצאת בכולנו והיא שוכנת בכולנו. בלשונו של הרבי הרש"ב, שוכנת בתוכנו, זה הכוונה הזה שהיא נכנסת לתוך התודעה השכלית שלנו, החוכמה שלנו. סיכום, לפי הפרשנות הראשונה, החכם עיניו בראשו ולכן הוא רואה את הנולד, זה כתוצאה ממשהו מיסטי רוחני, שנותן לו לראות כמו נביא מה הולך להיות בעתיד. לפי הפרשנות השנייה, זה לא משהו מיסטי, זה השכינה שמתלבשת בתוך השכל שלו, והשכל שלו אומר לו מה כדאי לעשות. סיכום במילה אחת, או שזה נביאות, כוחות מקיפים, משהו כזה רוחני, וזה נותן לו את החוכמה של מה שעתיד להיות, או שזה השכל הפשוט. השכל של האדם הוא בעצם התלבשות, התגלמות של השכינה הקדושה בתוכו, נותנת לו לחזות את העתיד. זה הפרשנויות שמופיעות גם במפרשים הקלאסיים וגם בתורת החסידות. ההבדל ביניהם הוא הבדל דק, אבל מצד שני גם תאומי. לפי הפרשנות הראשונה, יש מציאות עכשווית, ואני עומד על גבעה אחת ומסוגל לראות מה יהיה בעוד כמה קילומטרים קדימה. אני רואה את המציאות העתידית כבר עכשיו. זו הפרשנות הראשונה. אני רואה את הנולד. לפי הפרשנות השנייה מדובר על משהו אחר לגמרי. אני עומד במקום אחד, או קיבלתי לידי חפץ מסוים, ואני מסוגל ללכת אחורנית ולדעת מאין הוא בא. זאת אומרת, אני מזהה גם כן דבר שהוא לא עומד לפניי, אבל עומד לפניי דבר גשמי, ואני מזהה בדבר הגשמי את השורשים הרוחניים שלו, זאת אומרת מאיפה הוא בא. אדמור הזקן בתניה קורא לזה ככה, איזה הוא חכם הרואה את הנולד, זה בפרק מם ג', איזה הוא חכם הרואה את הנולד, שרואה כל דבר איך נולד ונתבע מעין ליש, שבדבר השם מהווה ומחיה ומקיים טוב בכל עת. מה זאת אומרת? מדובר פה על התייחסות אחרת לחלוטין מהפירוש הראשון. בפירוש הראשון אנחנו אומרים שאני עומד כאן ואני רואה שם, קדימה. כאילו אני עומד בהווה ואני רואה את העתיד. לפי הפירוש השני זה לא ככה. אני עומד בהווה ואני רואה את העבר. אני עומד בהווה ואני מזהה מההווה מאין הוא בא. והיחס שלי אל הדבר ההווה הוא יותר בבחינה הראשונית שלו יותר מאשר הבחינה העכשווית שלו. עומד לפניי דבר גשמי. השורשים שלו נעוצים בעולם הרוחני. אני מתייחס אליו כמו שהוא רוחני יותר מאשר גשמי. וזה חכם. במילים אחרות, השאלה מי הוא החכם? החכם הוא זה שמסוגל לחזות את העתיד, או החכם הוא זה שחי חזק בהווה את העבר? מי הוא החכם? זה בעצם המחלוקת בין שתי הפירושים. לא מדברים פה על בן אדם שתקוע במשהו שהוא עבר באיזה טראומה, לא זה הכוונה. הכוונה זה שהוא מקבל לידו דבר מסוים. הוא לוקח את ההווה ומכניס בו את הגנים השורשיים של העבר. כי הוא מכיר טוב את העבר, והוא חי את היסודות שהוא קלט מהעבר, והוא מטמין אותם, את אותם יסודות שיכולים להועיל לו בהווה, הוא מטמין אותם בהווה ואימתה הוא מוחי. יש פסוק שאומר, מאמר חזל שאומר, חכם עדיף מנביא. מה הפשט קודם? למה החכם עדיף מהנביא? כי הנביא הוא עומד וחוזה את העתיד. והחכם, בוא נחשוב איך הוא עובד. הוא מסתכל על העבר, הוא חי, החכם, כמו שאמרתי, הוא חי את העבר. מאיפה הוא יודע? מאיפה חכם מסוגל לחזות עתיד? כי הוא, יש ביטוי שאומר, מהעבר ומההווה אתה יכול לדעת את העתיד. אז החכם, אין לו רוח הקודש, זאת אומרת, אין מישהו שמראה לו ידיעות ממה ששם באופן נקי, לנביא יש. החכם רואה את ההווה, אבל הוא חי עם העבר, ואז הוא מכניס בהווה את הגנים של העבר, וכתוצאה מכך הוא מסוגל להשליך מה יהיה בעתיד. יש ביטוי בתלמוד בכלל 200 אני. הנביא, אם הוא לא חכם, זה לא אומר שהנביא צריך להיות טיפש, אבל נביא שמסוגל לחזות את העתיד, אם הוא לאו דווקא חכם, כוחו רק בלראות מה יהיה בעתיד. הוא לא חי את העבר והוא לא חי את ההווה, הוא רק רואה את העתיד. החכם מסוגל גם לחזות את העתיד וגם לראות את העבר. זה היתרון שלו. אבל זה יתרון פשטני לגמרי. עכשיו נראה רגע את היתרון, איך שהתורת הקבלה מסבירה. הנביא הוא רואה, הוא נקרא חוזה. בתנ"ך הוא נקרא גד החוזה. גד הנביא נקרא גד החוזה. הוא חוזה את העתיד. אז איך הוא חוזה את העתיד? הוא לא חוזה את העתיד בהתאם לתפיסת השכל שלו, הוא פשוט רואה אותו. הייתי משווה את זה לאיזה הליקופטר שנמצא למעלה, והוא רואה מכונית שעולה מצד אחד של ההר, ומכונית שנייה מהצד השני של ההר, והוא אוטוטו רואה איך הם מתנגשים בשפיץ. הם לא רואים את זה, אבל הוא, שהוא נמצא למעלה, הוא כן רואה, והוא יורד ומזהיר אותם. אז הוא עכשיו רואה את העתיד. זה הנביא. זה לא איזה קשים מיוחדים, הוא פשוט רואה את זה. אבל החכם, האופן שבו הוא רואה את העתיד, זה רק כתוצאה מהקשים שכליים שהוא עושה. אז זה שונה. במה זה שונה? הנביא לא היה צריך להקשים שכליים, הוא פשוט רואה. מה אתה יכול לעשות? השם נתן לו, חנן אותו במתנה לראות. החכם מגיע לאותה תוצאה, אבל הוא מגיע לתוצאה לתוצאה הזאת, תוצאה מחשיבה. והנביא לא היה צריך לחשוב, הוא פשוט ראה. הוא יכול לחשוב אם הוא חכם, אבל אני מדבר בנביא במובן הטהור של המילה. הוא לא היה צריך לחשוב כדי לראות. עכשיו, מה היתרון של החכם? שהחכם חי עם העבר והנביא לא חי עם העבר. אז יש לו כאילו פלוס של עוד בחינה שהנביא לא עושה איתה שימוש בכלל. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי, זאת אומרת, מעשי? איך שהקבלה מסתכלת על זה, זה ככה, שימו לב, זה דבר טיפ-טיפה עמוק, אבל אתם תרגישו אותו עד כמה הוא נכון. יש לנו ראייה ויש לנו שמיעה. הראייה קולטת רק דברים גשמיים. אתה לא יכול לראות קולות, אתה יכול לשמוע אותם, אתה לא יכול לראות אותם. השמיעה קולטת רק דברים רוחניים, לא שלא נראים בעיניים, ודברים גשמיים היא לא קולטת. אם אני אשים את היד על הפה, אתה תמשיך לשמוע אותי. אבל אם אני אחסום דבר פיזי, אז אני אחסום אותו ולא תראה אותו. אני מסתיר אותו. אני לא מצליח להסתיר על הקול שלי. לא מצליח. אבל על הפה שלי אני כן מצליח להסתיר. כי הפה הוא גשמי. הקול יש לו אבל גשמי, אבל הוא עצמו רוחני. אז לכן הראייה לא קולטת אותך, אתה לא רואה את האותיות שיוצאות לי מהפה, אתה רק שומע. אילו היית סותם את האוזניים, לא היית שומע כלום, אף על פי שהפה שלי היה נע. במקרה הטוב, אם אתה יודע לקרוא שפתיים, היית מסוגל לקרוא את השפתיים, אבל את הקולות לא היית מסוגל לקלוט עם העיניים. זה החולשה של העיניים. הן קולטות ויזואלי, אבל הן לא קולטות את הקול. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר ככה. שהראייה עם כל העוצמה שלה היא לא מסוגלת לקלוט דברים עמוקים. כלומר, שכשאלוקים רוצה לתת לנביא לראות משהו, מה הולך להיות, הוא לא יכול לתת לו את זה בצורה טלפתית מחשבתית, כי הוא לא יבין על מה מדובר. זה יהיה חייב להיות מלווה באיזושהי צורה וציור, משל גשמי, ראיתי סיר נפוח וראשו מפני צפונה, ראיתי מקל שקן, כמו כל הביטויים התנ"כיים, על איזה שהם דברים פיזיים גשמיים שהנביא רואה. כי הנביא, כיוון שהוא רואה, הוא נקרא רואה, הוא נקרא חוזה, כל מה שאפשר להעביר לו זה רק דברים מאוד מאוד פיזיים. מה שלא פיזי לא ייקלט אצלו, פשוט הוא לא קולט את זה בכוח הנבואה שבו. אולי אם הוא חכם אז הוא יקלוט את זה בכוח החוכמה, אבל אם הוא לא חכם בדווקא והוא יקלוט דרך התדר של הנבואה, אז הוא לא יקלוט את הדבר בכלל. לכן הרבה פעמים קורה שבן אדם יכול לראות דברים אבל הוא לא יודע להבין אותם. אני יכול לראות דברים, אנחנו כולנו רואים דברים בשטח, אבל לפרש מה זה אומר לא יודע, מה זה אומר לא יודע מה זה אומר. מה היתרון של החכם לעומת הנביא? כיוון שהחכם עובד עם כלי השכל שלו כל הזמן, הוא כל הזמן עובר. איך הוא חכם? שהוא רואה את העתיד על זה שהוא אומר, בעבר זה היה ככה ובהווה זה ככה, אז עושים חשבון בין העבר להווה ומגיעים למסקנה שנקראת עתיד. אז מה זה? אצלו כל הזמן השכל עובד שעות נוספות. כיוון שכך, אצל החכם הוא מסוגל לקלוט דברים, תדרים רוחניים עמוקים שהנביא לא יכול לקלוט אותם. הנביא יוכל לקלוט רק תדרים שאפשר לעשות מהם סרט ציורי. אבל יש רעיונות שאי אפשר לשים אותם בסרט. אפשר להגיד אותם בשיעור עמוק, אבל אי אפשר לשים אותם בסרט. אתה לא מסוגל כל רעיון לצייר ויזואלית. אז מה שלא מצטייר ויזואלית לא עובר דרכו. ואילו החכם מסוגל להוריד, כמו שאומרים, לגשם פה בעולם רעיונות, אידאות רוחניות שנפלו במוחו, שאלוקים שם אותם ותמן אותם במוחו, והוא מגלה אותם כאן בעולם כתוצאה מההבנה שלו. זה פלא, אפלא ופלא. זה היתרון שיש לחכם על נביא. עכשיו, לפי זה אנחנו יכולים להבין את ההבדל שבין שתי הפרשנויות שאמרנו קודם. יש פרשנות אחת שאומרת חכם עדיף מנביא, סליחה, יש פרשנות אחת שאומרת שאיזה הוא חכם הרואה את הנולד, ואמרנו שהכוונה היא שהוא עומד כאן והוא מסוגל לחזות את העתיד. זה חכם נביא כזה, זה חכם שעומד כאן ורואה את העתיד. זה דבר, בחינה אחת. אבל יש בחינה של חכם כזה שהוא לא רואה את העתיד, אלא כוחו הגדול זה בלחוות את העבר. זה נקרא החכם שהשכינה נמצאת על ראשו. שכינה שמתלבשת בתוך מוחו, ואז הוא מסוגל לקלוט את העבר יותר. הוא יותר מחובר עם בחינת החוכמה. החכם הראשון פחות מחובר עם בחינת החוכמה, ויותר מחובר עם בחינת הנבואה, הראייה. ולכן הוא לא צריך את העבר כדי לקלוט את העתיד. ואילו החכם השני בפרשנות השנייה, הוא קולט את העתיד על ידי התעמקות שלו בעבר. אז הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. איך שלא יהיה, גם החכם הזה וגם החכם הזה, החכם עיניו בראשו. בסופו של דבר, היכולת שלו זה להביט מראשית הדבר אל סופו, בין אם אני אפרש מראשית הדבר, מראשית, ראשית, ראשית, עוד לפני שהדבר הגיע לידיים שלי, בין אם אני אפרש ראשית הדבר, כשהדבר נמצא בידיים שלי ואיתו אני מתגלגל הלאה. אז באמת, אני מחלק את שתי הפרשנויות של החכם, אם נשים לב טוב, אם הזכרתי את השמות של הפרשנים שאמרו את זה. אז זה התחיל ככה. החכם הרואה את הנולד, זה היה רעשי, שהוא פשטן. ואחריו היה לנו את המשנה בעבירות, איזו חכם הרואה את הנולד. אחר כך היה לנו את המדרש שמואל, שגם כן פירה שאדם רואה את ההרגשה שבאה לו אחר כך. בהתחלה העברה זה דבר טעים ומתוק, אבל אחר כך לא, והוא קולט את זה כבר מההתחלה. ואחר כך היה לנו את הפירוש של יונתן בן עוזיאל, שהצדיק רואה את העתיד ומתפלל עליו, ובזה הוא מבטל את הגזרות שעלולות להיות. אבל כל הבחינות הללו אפשר לשים אותם, כמו שאומרים, בכף מאזניים אחת. הוא נמצא פה והוא רואה את העתיד. והוא מכוונן את עצמו בהתאם למה שהוא רואה. מבטל את הגזרה, מבטל את... זה הפרשנות הראשונה. הפרשנות השנייה הייתה מה שאמר הזוהר, שחכם רואה את הנולד באמצעות השכינה, שהיא בחינת החוכמה שמתלבשת בתוכו. והחסידות נתנה פרשנות על הזוהר הזה, שזה הבחינה השנייה, זה לא הפירוש הוא שאתה רואה את העתיד, אלא הפירוש הוא, כמו שאמר האדמו"ר הזקן בתניא, רואה כל דבר איך נולד ונתאווה. אני לא רואה את הדבר מכאן ואילך, אלא אני רואה אותו מכאן אחורנית, איך הוא נתאווה. וזה ההבדל בין הפרשנות הראשונה לפרשנות השנייה, ונשים לב, שעל פי הקבלה פירשו את איזו רחם הורה מכל אדם אחורנית, ועל פי הפשט פירשו את איזו רחם הורה מכל אדם על העתיד. למה? כי הקבלה בכל דבר רואה את הפנימיות שלו, והיא טוענת שהפנימיות מביאה אותך בסופו של השורש, אתה מגיע לשורשים של הדבר, אתה פותר את כל הבעיות. אז אתה לא צריך לחזות את העתיד, כמו שאומרים, כמו אדם עיוור, שמפילים לו רעיון, מחר תלך ימינה. לא, מחר אני אלך ימינה, כי ההצעה שבצד ימין היא הצעה יותר מוצלחת. כלומר, זה מתלבש אצלו בכלי החשיבה הרציונליים שלו, וזה הרבה יותר מפוקח, הרבה יותר מוצלח מבחינה תורנית, זאת אומרת, מבחינה קבלית. לעומת הפשט. זה דוגמה טובה להבדל של פרשנות פשטנית לעומת פרשנות קבלית, במה היא רואה את היתרון. יש ראיית העיניים ויש ראיית השכל. אנחנו מסכימים, אנחנו הרי משתמשים במושגים הללו ביום יום שלנו. כשאדם אומר אני ראיתי, והוא מתכוון לראיתי בעיניים, ויש פעמים שאדם אומר אני ראיתי, והוא מתכוון אני הבנתי, אני ראיתי את זה בעיניים, זה עמד לי מול העיניים, ראיתי את זה. ראיתי מה הולך להיות, כאילו. תורת הסוד, תורת הנגלה הפשוטה, מה שנקרא הפשט, רואה בראיית העיניים סוף פסוק. ראיתי בעיניים, נביא, ראיתי את העתיד, ראיתי אותו, זהו. ואילו תורת הסוד רואה בראיית השכל את היתרון האמיתי. ראיתי בשכל, זה עוד יותר מאשר ראיתי בעיניים. במילים של הפסוק, החוכמה תעלוז לחכם יותר ממאה שליטים אשר בעיר. אני יכול להעמיד פה שוטר ואתם תראו אותו והוא יפחיד אתכם, אז לכן אתם תימנעו מלעשות דברים לא טובים, וזה חיצוני ושטחי. ואילו כאשר השמירה נובעת ממשהו פנימי, זה הרבה יותר אמיתי והרבה יותר עמוק. זה כמו שמישהו שאל, מה עושים? האינטרנט מחלה כל חלקה טובה. במיוחד אצל הנוער. מה עושים, מה עושים, מה עושים, מה עושים? אז יש מין שיטה שטוענת, אני לא לגמרי מבין אותה, אף על פי שלפעמים היא מוכרחת, פשוט לחסום את זה, לחסום אותו, או לחסום את הגישה אליו, או לקחת מהילדים את המכשירים שאתם מתעסקים וכו', לחסום. אז הלחסום הזה, זה גישה אחת. זה הגישה של הפשטנים שהבאנו היום. יש עיניים, אתה רואה, נסגור, אל תראה. זהו. הגישה היותר פנימית טוענת שהשינוי חייב להיות שינוי פנימי. זאת אומרת, אם האדם הוא בעצם אדם של אינטרנט, זאת אומרת, הוא סחוף אחריו, אז זה לא יעזור. זאת אומרת, תיקח ממנו איזה פה, הוא יגיע לזה שם. אתה לא שינית שום דבר. צריך לשנות שינוי פנימי, והחוכמה תעלוז לחכם יותר ממאה שליטים, יותר ממאה תוכנות סינון וכל מיני דברים כאלה, זה תופס אותו ברמה אחרת לגמרי. כן? לפעמים צריך להשתמש בזה, לפעמים צריך להשתמש בזה, השאלה מה היתרון של מה, תורת הסוד תמיד מאמינה בדרך היסודית יותר. אז לכן אצלה הפרשנות של חכם עיניו בראשו, זה לא שיש לו עיניים והוא רואה ברוח הקודש, כי ככה הוא רואה, אלא בגלל שהוא מבין את הדבר. זה הנקודה של ההבד. אז קודם כל צריכים לדעת שגם מה שהנביא רואה זה לא אמת מוחלטת. וההוכחה שכתוב שאם נגזר חליל הדבר לא טוב, אז והאדם עשה מעשה טוב שבגללו הוא לא ראוי לו לקבל את הדבר הלא טוב, אז הקדוש ברוך הוא משנה את את הפסק בהתאם למעשה הטוב שהוא עשה. אז אתה רואה, לפעמים יכולים לראות משהו מסוים, והמשהו המסוים הזה לא מתממש. אז גם הראייה, תמיד, אנחנו אומרים, לפעמים משקרת אותנו. הראייה ממש. מעבר לזה, זה חשוב מאוד 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 להבין את העניין. ראייה ללא הבנה היא השקר הכי גדול, כי אתה לא יודע לפרשן את מה שאתה ראית. בסדר, ראית. אבל מה אומר מה שראית? יש ביטוי, בבית המקדש היה הכהן הגדול, הלובש על החזה שלו, מה שנקרא חושן, המשפט, אבני החושן. עכשיו, אבני החושן בפנים, היה להם מין כיס פנימי, שבו היה האורים ותומים, שזה היה שם המפורש, וברגע שהיו צריכים לשאול שאלה, אז הוא היה עומד, החושן, והיה מסתכל על, על האבנים, והאבנים היה להם אותיות, כל האלפה בטא היו על האבנים הללו, השואל היה שואל את השאלה, והכהן היה מסתכל על האבנים, והאותיות היו מהירות, והוא היה מצרף מהאותיות מילים, ואז מוסיף הרמב״ם עוד משהו, ורוח הקודש מלבשתו לצרף מהם ולהבין מהם את התשובה. זאת אומרת, אתה יכול להיות כהן גדול, ויש לך חושן, ויש לך אורות שנדלקים עם האותיות, ואתה אפילו מצליח לזכור את האות אחרי השנייה, ואפילו אתה יודע לחלק אותה למילים, ויש לך מין משפט כזה, לא ברור, לא מובן, אתה לא יודע מה לעשות איתו. ופה צריך להיות את השלב השני, שהרוח הקודש מלבשת אותך, ואתה מסוגל לנתח את מה שאתה ראית, ולהגיד את הפרשנות הנכונה. אז זה בעצם העניין. עכשיו, פה יש עוד נקודה, זה נכון. יש פה עוד נקודה שהיא מאוד חשובה. שכאשר אני רואה, רק רואה, או כאשר אני מבין, השאלה היא, עד למה אתה נתפס, אני אומר, האדם, למה אתה האדם נתפס, למשל, להעריך את הנבואה כמו שהיא? אתה יודע למה? מכיוון שאתה לא מאמין שאלוקים יכול לרדת עד השכל שלך ולהתגלות שם, בתודעה שלך. אתה חושב שרק כאשר זה יבוא באיזשהו עיתוי מוזר, בדיוני, שיוצא מאיזשהו פה של, תסלחו לי, אוטיסט, אז זה באמת דבר אלוקינו יקום לעולם. זה באמת... אני מאמין שאלוקים יכול להעביר לי מסרים דרך זה. אבל להאמין שאלוקים יכול להעביר לי מסרים דרך השכל שלי, שהוא מלא בפניות אישיות ומלא בתחבולות ובזה, וגם שם הוא מסוגל להעביר דרך כל ה... ביידיש אומרים השמוץ, השמוץ זה הזבל, הזוהמה, דרך כל הזוהמה שיש שם, דרך כל הלכלוך שיש שם, גם שם אלוקים יכול להתגלות, אני לא מאמין. זה ההבדל בין הפשט לבין הקבלה. הקבלה מאמינה מאוד גם באלוקים וגם באדם. זאת אומרת, אתה צלם אלוקים, והאלוקים מעביר את המסרים שלו גם דרך המוח שלך. אבל פי שהמוח שלך הוא צריך עיון רב. ואילו הפשט, תאמין יותר, אני רוצה בן אדם ניטרלי שיגיד לי שזה יהיה נקי, שזה יהיה נקי כזה, שזה יהיה... לפעמים גם כן בשידוך אצל האנשים יש את התנועה. אם זה בא בסגנון כזה שהלכתי, נסעתי באיזושהי ספינה, ופתאום נפלתי למים, ואיזה נערה אחת מהספינה השנייה עזרה לי לעלות, הסיפור שהיה. אז זה הוכחה כי היא האישה אשר יעד לי השם. אבל כל זמן שזה פשוט מישהו הציע לי איזה אחת שנראה לו מאוד שהיא מתאימה לי, אז נראה לא, תפו. אם זה לא, אם זה לא משהו כזה. כן. אז זה בדיוק ההבדל. אם אנחנו בפשט לפי הפירוש הראשון, או שאנחנו בפירוש השני. החסידות אוהבת את הפירוש השני. החסידות אוהבת את ה... לא את ה... את המוזריות של המקרה, ואז אני מכניס, אז אני מאמין בו באמת. החסידות אוהבת את הריאליות, זאת אומרת, זה זה יכול בהחלט להתלבש גם בהיגיון פשוט. אלא מה, מה אני אספר לנכדים, איך פגשתי את סבתא? אז נספר איזה סיפור אחר כך. נמצא איזשהו סיפור כדי שזה יישמע טוב. אבל זה לא ככה לא בונים חיים בעולם האלוקי, שהאלוקות ירדה למטה מעשרה טפחים, איך שהרבי תמיד אוהב לחזור על הביטוי הזה. אבל איך אומרים? זה תמיד אומרים שכשלומדים יש פשט, רמז, דרוש וסוד. אז האדם הזה צריך לדעת שכמה שנראה לו שהוא כזה רוחני, הוא בפשט. בסוד, הלכתי לשידוק, מצאו ונפגשנו וזה היה מוצלח. זה בסוד. בפשט, צריך לעשות סלטות. טוב, אקסיל בחושך הולך. ההבדל בין אקסיל לבין החכם, אנחנו צריכים לחפש את אקסיל הפוך מהחכם. אם החכם עיניו בראשו, אז אצל אקסיל זה צריך להיות הפוך. ואם אומרים לנו שהאקסיל הולך בחושך, אז אנחנו לומדים שהחכם הולך, נמצא באור. זה מקביל אחד לשני. אז לפי מה שדיברנו על החכם, אנחנו מבינים שהאקסיל הוא אדם שמנותק מהשורשים. מנותק מהשורשים זה הפירוש הוא שהוא לא עושה ספקולציות מהעבר. הוא חי ככה, כמו בהווה. אני חי עכשיו. הוא לא עושה שום שיקולים קודמים. זה ברובד הפשטני. ברובד היותר עמוק, החכם, יש לו דבר גשמי, יש לו את השעון, הוא מסתכל עליו, הוא חושב, יש פה דבר השם שמחיה אותו. אתה רואה פה פלסטיק, אתה רואה שזה תוצרת קסיו, וזה... זה הכל טוב, אלוקים הוא זה שברא את זה ויצר את זה וזה, זה, עד שזה הגיע אליי. הוא נתן לאנשים את השכל ואת הדעת. החכם חי עם החשבון הזה כל הזמן. הכסיל, שונה מהחכם, הוא חי בלי חשבון. זה שעון יפה, זהו, ככה. כאן נמצא, כאן היה. זה בפשט. יותר עמוק. הכסיל... בכל דבר רוחני משתדל לגשם אותו. זאת אומרת, החכם כל דבר גשמי מנסה למצוא בו פן רוחני גם כן. מסר רוחני, שורשים רוחניים. החסידות קורא לשורשים הרוחניים אור, ולגשם היא קוראת חושך, והיא קוראת לו חושך מפני שהוא מסתיר על משהו. כל דבר פה בבריאה לא יכול להתקיים בלי שיחיו אותו כל הזמן יש מאין, אבל אתה לא רואה את זה. אתה לא רואה שהוא כל הזמן מתחיה בדבר השם. אתה רואה שעון, אתה רואה פלסטיק, זה מה שאתה רואה. אז הגשם מסתיר לי על משהו רוחני שעומד מאחוריו. החכם מנסה כל הזמן לפצח את הגשם ולגלות את הדבר הרוחני שבסיפור. זה לא רק ביחס לחפץ הגשמי, זה יותר בא לידי ביטוי במה שקורה לו בחיים. החכם, כל דבר שקורה לו, מנסה למצוא מה גרם למה, מה הביא למה. אז בדרך כלל הוא מוצא סיבות רוחניות, בגלל שעשיתי כך או בגלל שעשיתי כך, וככה הוא חי. והסיבה הרוחנית היא האור בתוך החושך של המאורע הגשמי שקרה לו. הכסיל תמיד, קודם כל, הוא יתפס תמיד למאורעות הגשמיים. למה נתקעתי באמצע הדרך? אתה יודע למה נתקעתי? מפני שלא שמתי מים והמנוע התחמם. וכיוון שכך, החכם, הוא יחיית, ברור שהמנוע הפסיק לעבוד מפני שלא היה מים נניח, כן? אבל זה, הוא לא יחיה את ה... איזה טיפש אני, למה אני שכחתי לשים מים? אני חייב לזכור לשים מים. זה נכון, גם את זה אנחנו צריכים באיזשהו מקום לסדר את היום שלנו וגם את הדברים האלה לא לשכוח. אבל אחרי שזה קרה, איפה הוא שם את הדגש? היה משהו מוסף. יש מסר נוסף. לפעמים אני לא יודע, לא אגלה אותו, לפעמים אני אגלה אותו, אבל הוא מנסה לגלות אותו. ואילו הכסיל, גם כאשר הוא יראה מרכבת אש, בחלל, עם שישה סוסים מסתובבת, אז הוא יתחיל לחשוב, אולי, אני נזכר, יש קריאת ים סוף. אז אומרים לך שהים נקרא לשתיים. בא לך איזה חכם אחד בספר מרכבת האלים ואומר לך, עזוב אותך, זה גאות ושפל. אתה יודע, בים סוף יש גאות ושפל. אני עדיין לא ראיתי גאות ושפל כזה שעם שלם יכול לעבור, וגאות ושפל כזה שעומדת בסיפורי המקרא הפשוטי, מה שכתוב בפסוק. אבל זה לא משנה. יש לו סיפור, הוא לא יודע מה לעשות איתו. אז הוא חייב להגשים אותו באיזושהי צורה, ורק ככה הוא יכול להתקדם. יש מעמד הר סיני, עזוב אותך, אש וזה. היה שם איזשהו גז שפרץ מהאדמה, וזה היה אש, והם היו נבערים. אש, אלוקים. ראו אותיות, ראו פעמים. בסדר. זה גישה. הכסיל כל דבר שהוא יראה, מיד יחבר אותו לאיזשהו משהו, הסבר גשמי. עכשיו, מרוב שההסבר יהיה גשמי, הוא יהיה שקרי גם כן, אבל הוא יעדיף אותו, כל הסבר, על פני כל הסבר רוחני הוא יעדיף אותו. זה הרבה יותר ריאלי בשבילו. זהו. אני מסכים איתך שאף אחד לא בא לחמור ושואל אותו, למה אתה כזה חמור? כי אין עם מי לדבר. זאת אומרת, הכסיל הוא מונח בזה, ואין ברירה. זאת אומרת, במילים אחרות, עד שלא יהיה ויפתח השם את עיני הגר, כן? אז הוא ימשיך להישאר כזה. אני מסכים. אתה לא יכול לבוא אליו בטענה, אתה לא כועס אליו, אתה רק מגדיר אותו. התמימות היא זה שאני מאמין בצד הרוחני, גם שאני לא יודע תמיד לפרש אותו. אבל אני חי אותו. אני מאמין בו. החקירה אחר העתידות וניסוי להבין את העתידות, זה באמת חוסר תמימות. אבל זה שהאדם צריך לחיות עם היבט רוחני, זה פשיטה. אם הוא יחיה בלי היבט רוחני, וכל העולם יהיה מטריאליסטי, הכל רק חומר ורק זה, קודם כל הרבה מאוד דברים הוא לא יבין, הוא יהיה מאוד מאוד מרובע האדם הזה. המון המון דברים בחיים אין להם שום פרשנות, אלא אם כן אתה מסכים לקבל לפחות, בתמימות, בלי הבנה, שיש משהו לא מובן. בתוך הסיפור הזה, וזה כבר שלב, זה כבר שלב של רפואה מסוימת. עכשיו, כשאנחנו מתבוננים, יש מאמר חזל שאומר ככה: כך אומנותו של היצר הרע, היום אומר לו כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה. יצר הרע לא בא לבן אדם ביום אחד ואומר לו, לך תקנה סמים ו... לא, למה? לאט לאט, הוא הולך איתו שלב אחרי שלב. תעשה מה בא לך, תעשה זה, תעשה זה, תעשה זה, תנסה גם את זה, תנסה גם את זה, עד שהוא מגיע להצעות נוספות. אז זה מה שכתוב כאן, אבל איך אומרים, מעודי ועד היום. קשה להבין את זה, מה זאת אומרת? אולי בעניינים גשמיים של אכילה ושתייה, זה מובן, הוא גורר אותך. אבל אדם שמאמין שיש אלוקים, אז מה אתה אומר לו? תעשה כך, תעשה כך, והוא לא מנדב הרבה פעמים עשה כך. הוא אומר לך, היום אומר לך עשה כך, ומחר הוא אומר לך עשה כך, עד שאומר לו, לך ועבוד עבודה זרה, זה קשה להבין, איך זה רץ כל כך מהר, מה? אז החסידות אומרת שזה מאוד פשוט. זה לא... על הלכת לעבוד עבודה זרה, הוא מתחיל, הרובד הראשון, מה זה העשה כך? באמת שאלתי את עצמי, מהו העשה כך הראשון שאומר לי היצר רע, שממנו אני בא בסוף לעבודה זרה, איך זה מתגלגל? אז היא אומרת מאוד פשוט, הוא נותן לאדם חשיבות בעניינים הגשמיים יותר ממה שצריך לתת בהם. להסברים הגשמיים שעומדים מאחורי המאורעות, הוא מחזק אצלו את התובנות בהם מאוד, ומשכיח ממנו סיבות נוספות שצריך לקחת ברשבון, סיבות רוחניות. מכאן הדרך לעבודה הזרה היא קלה. מכיוון שמה היסוד? היסוד האלוקי זה כאשר האדם חש, מטפטף לתוך התודעה שלו, יש גם סיבות נוספות. אדם למשל ש... צעק על מישהו, ביש מישהו, ואחר כך הוא נוסע, ואחר כך איזה מין תאונה, קראה לו איזושהי תאונה קטנה, מתבקש שהוא יחשוב, אולי מפני שהייתי אגרסיבי קצת, מילולית למישהו זה קרה לי. מתבקש שהוא ככה יגיד. אם הוא ימשיך להיות, אבל הוא יאמין, לא נכון. ישנתי מעט אתמול בלילה, לא ישנתי מספיק, וכיוון שכך אני לא כל כך מרוכז, אני יכול למצוא לך עוד 1001 ימים שלא ישנת מספיק, וזה לא קרה. כן, אבל לא תמיד העיתוי של המכונית הזאת היא בסדר. אני אמצא לך איזה... ואין לך תשובה לענות על זה. אז ברגע שהאדם ידחיק את המחשבה הרוחנית, וימקם את עצמו חזק בסיבה הגשמית, מכאן לעבודה זרה, הדרך, איך אומרים, סלולה. באדם יש כוח אמונה. מי שלא מאמין בהשם, מאמין באמונה תפילה. זאת אומרת, אי אפשר לברוח מזה. אם אתה לא מאמין במציאותו של אלוקים, ושהוא בהשגחה הפרטית, ושהוא נמצא איתך, ושהוא רואה את מה שאתה עושה, ושיש שכר ועונש, אז תאמין במפעל הפיס, ובטוטו, ובעוד כל מיני דברים כאלה. אין שום בעיה. אבל אתה תמיד תאמין במשהו, או במים הקדושים של מישהו, אבל אתה חייב להאמין במשהו. וגם האנשים הכי, לא יודע איך לקרוא להם, שלא מאמינים, אומרים לך שלא מאמינים בכלום, לא יודע, אבל תמיד שאמא שלי אומרת לי ככה, אני נזהר. אני יודע שמשהו יכול לקרות באותו יום. היא אומרת לי, אל תיסע היום, אל תצא לעבודה, אני שומע לה. למה ראיתי כל פעם שהיא אומרת, זה עובד. מה, זה יותר מאמונה? מה זה אם לא אמונה? זה משהו מובן? זה האבא של האמונה, אז באמא שלך כן, באלוקים לא. כאילו זה דבר שצריך לקחת לתשומת הלב. עבודה זרה, יש לה את הרובד הפיזי הגשמי, בוא נקרא לו הלכתי, אני אסביר, ויש את הרובד היותר רוחני, הדק. כי כל דבר יש אותו בגסות ויש אותו בדקות. אז בגסות זה מי שמאמין שיש אלוקים, אבל הוא מאמין שאלוקים מאוד גדול, מאוד מאוד גדול מאשר להתייחס למה שקורה אצלי בבית, או אצלי על הכביש, או אצלי בחנות. הוא כבר לא מתעסק בנושאים האלה. הוא ברא את העולם. כן? לא האבן ברא את העולם, לא הפסל, ולא השמש, ולא הירח. אלוקים ברא את העולם. אבל אין לו זמן אליי. אין לו זמן אלינו כי הוא גבוה. בלשון של דוד המלך בתהילים, רם על כל גויים השם. הגויים, עובדי עבודה זרה, הם עושים את הקדוש ברוך הוא רם ונישא. על השמיים כבודו, על אלה שהם ברויי שמיים, על הגלקסיות, אולי שמה מתאים לו למלוך. אבל אנחנו אומרים, מי כהשם אלוקינו, המשפיל לראות, הוא משפיל את עצמו לראות בשמיים ובארץ. זאת אומרת, הוא משגיח על כל פרט ופרט שקורה, גם פה למטה. אז בוא נאמר כך, עבודה זרה בגסות היא שהאדם, בוא ניקח דוגמה מהכסיל שדיברנו, נראה את זה ככה. עם ישראל במדבר עשו עגל, וזה היה אחרי שהם ראו קריאת ים סוף, ואחרי שהם ראו אותות מכות במצרים, עגל. והם אומרים לו, אלה אלוקיך ישראל. וזה פלא. חז"ל אומרים שהם לא היו כאלה נבערים כמו שזה נשמע. יש בזה סוד. מה הסוד? ביחזקאל הנביא מתאר שיש בשמיים מרכבה עליונה. המרכבה מורכבת מאדם רוחני, פני אדם רוחניים, פני נשר רוחני, פני אריה רוחני ופני שור רוחני. היהודים יונקים את כל החיות שלהם הגשמית והרוחנית מפני אדם. הגויים יונקים את כל החיות הרוחנית שלהם מפני שור. תחת למרכבה יש 70 שרים, מלאכים, שהם אלה שאחרים על 70 אומות העולם, והם מורידים את השפע מהמרכבה אל העולם הזה. כדי לקבל את החיות ביותנו יהודים, אנחנו צריכים לעמוד בקריטריונים שיהודי צריך לעמוד בהם. וככל שאתה עומד בהם יותר, אני מדבר בזמן שבית המקדש היה קיים, כן? שהשכר והעונש היה ישיר. ככל שהאדם יותר מקפיד על קיום התורה והמצוות, אז הוא מקבל את השכר שלו מפני אדם. כשהוא לא, אז לא. הגויים, לא נדרש מהם לעשות משהו כדי לקבל חיות. הם מקבלים מפני שור לעין שרים לעולם הזה. ההצעה של הערב רב במדבר הייתה, למה אנחנו צריכים לעבוד כל כך קשה? אנחנו ניקח את העגל הזה, הוא יהיה סמליות לשור שלמעלה, ואנחנו נקבל השפעה רוחנית מאלוקים שעוברת דרך השור שבמרכבה. השור זה כמו חשמל ללא המונה של חברת חשמל. אני מצליח לעקוף את המונה ואני מקבל ללא תשלום. זה הכל. וזה הסיבה שהם עשו את העגל, כדי לעשות, לקבל יותר בלי לעבוד. לא שהם כפרו במציאותו של אלוקים, יש אלוקים. רק שאני יכול לקבל דרך מסלול יהודי, אני לא רוצה את המסלול היהודי, אני רוצה מסלול גוי. זה הכל. עכשיו, זה עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? יש אלוקים. אבל הוא נתן עבודה בעולם הזה, איך לחיות. ואני בחרתי עבודה זרה למה שהוא בחר. זה הביטוי. גם הגויים האלה שבעודו, שמשתחווים, הם באמת עושים אליל מהפרה, לא לחינם. זה בגלל שהם יודעים, לא האלה הנבערים האלה, אבל הגורים שלהם, אלה שיסדו את הדעת, יודעים שזה נובע מפני השור שבמרכבה, שמהם הם מקבלים את החיות, ולכן הם מעמידים אותה כסמל של, תראו שמכונית נוסעת, הפרה תעמוד באמצע הכביש, כל הכביש יעצור, ימתין לעוד רוממותה. אבל פי שהם יודעים בדיוק מה היא שווה, אבל הם רוצים לעורר כאילו את השור העליון שם שישפיע עליהם. תראה את הדמות והסמל שלך פה בעולם, אנחנו מכבדים. זה העבודה זרה. עכשיו יש עבודה זרה בדקות. הכסיל שלנו פה שאנחנו לומדים זה עבודה זרה בדקות. מה זה עבודה זרה? זה לא הצד הרוחני של העניין. זה הצד הגשמי של העניין. אני לא מביט, אני לא מחפש בכל דבר לראות את הפן האלוקי שלו, אלא אני מאמין בפן הגשמי בלבד. בדקות זה עבודה זרה. אני שם את אלוקים בצד, אף על פי שהוא בעצם ממלא את כל החלל, במובן הכי פנימי והכי אמיתי. בדקות. יש חכם, ואמרנו שיש שתי סוגי חכמים, יש חכם נביא ויש חכם חכם. חכם נביא זה שהוא רואה את העתיד, רואה אותו. יש חכם, זה חכם נביא. עכשיו השלב האחרון של הפסוק שלפנינו. וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה לכולם. זאת אומרת, אחרי שהוא דיבר על החכם שעיניו בראשו, ואחרי שהוא דיבר על הכסיל שהולך בחושך, וביארנו מה זה בחינת האור של החכם, שהוא חי עם העבר ומותח אותו לעתיד, ומה הוא הבחינה של הכסיל שהוא חי רק את ההווה, אז הוא אומר על שתיהם, ידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. יהיה דבר אחד לכולם, גם לחכם וגם לכסיל. אז כאילו בפשט הוא נותן קצת אגרוף לחוכמה. זה לא יעזור לך. תהיה חכם, תהיה טיפש. מה שצריך להיות יהיה. כאילו, זה לא יעזור לך. יש דברים שקורים. או כמו אמר מי שאמר, אתה יכול להיות עשיר, אתה יכול להיות עני, חכם, טיפש, אבל מלאך המוות מכיר את כולם. כאילו, אף חכם לא יצליח להימלט ממנו, ואף עשיר לא יצליח להימלט ממנו. זה סדר בעולם. יש משהו שמעל הכל, כאילו. אני רוצה לספר לכם אגדה שמופיעה בתלמוד על חכם שהצליח לעכב את חכם, את מלאך המוות. מספרים על רבי יהושע בן לוי, שהוא פגש פעם את מלאך המוות, ואמר לו, אני רוצה שתראה לי את מקומי בגן עדן. הסיפור היה זה שמלאך המוות הצטווה לעשות לו טובה מסוימת, והוא תראה לי את מקומי בגן עדן. אז הוא אמר לו, בסדר, בוא איתי. הוא אמר לו, כן, אני מפחד אבל מהחרב שיש לך ביד. אז הוא לקח ממנו את החרב. קיצור, כשרבי יהושע בן לוי הגיע לגן עדן, לשערים של הגן עדן, לחומה של גן עדן, הוא נתן קפיצה ונכנס פנימה. עם החרב שם מלאך המוות ביד. מלאך המוות נשאר בחוץ כי אין לו זכות לגן עדן להיכנס. מצד שני, הוא לא יכול לחזור לג'וב שלו מפני שאין לו את החרב. אז נעשה רע, אז הפסיקו אנשים למות. אז דרשו מרבי יהושע בן לוי שיחזיר את החרב, אבל הוא נשאר שם. ומכאן נוצרה השאלה המיתולוגית, אשת רבי יהושע בן לוי מותרת להינשא או אסורה? הוא לא מת אף פעם, הוא נמצא שם, בגופו. זו שאלה לגמרי הלכתית, אף על פי שזה לא, זה לא מעשי, אבל מבחינה רעיונית הלכתית, אתה יכול למצוא אנשים שהם אליהו הנביא. השאלה נשאלת על עוד חכם אחד, שהוא תקופה ארוכה לא היה בבית, והגיע, אחרי שנים הוא הגיע לעיר שלו, והוא אפילו לא זכר איפה הוא גר. הוא השאיר בבית אישה, לפני שהוא יצא לעסקים שלו, השאיר אישה בהיריון. והוא לא יודע מה עלה בגורל ההיריון הזה, הוא לא יודע כלום. הוא החליט שהוא יושב על הבאר, כל האנשים מגיעים לבאר, אולי הוא יצליח לזהות. ואז איזו ילדה קטנה שם שיחקה, וקראו לילדים פעם על שם האבא, בת חכינאי, שמו היה חכינאי, בת חכינאי, אז הוא הבין שזה הבת שלו, ושזה נולדה מאותו הריון. אז הוא הלך אחריה, עד שהוא הגיע הביתה, הוא נכנס הביתה, אשתו ראתה אותו, היא נפלה ומיד מתה מרוב התרגשות. ואז הוא התפלל להשם והחייה אותה. וגם אז שואלים את השאלה, האם הוא צריך עוד פעם לקדש אותה? מבחינה הלכתית, לא? מבחינה אישית. מבחינה הלכתית, האם היא נחשבת כאישה שכבר עזבה את העולם? או... טוב, זה לא נוגע לנו עכשיו. ברובד העמוק יותר, שלמה לא בא להגיד לנו השפלה לחוכמה. לא יעזור לך, תהיה חכם, תהיה טיפש, מלאך המוות לוקח את כולם. לא זה המסר שהוא רוצה להגיד. הוא רוצה להגיד, תבחין ותביט, שישנם דברים שאותם החוכמה או הכסילות לא יכולים לשנות. ישנם דברים שהם נתונים, הייתי קורא לזה למקרה הזמן, בהשגחה פרטית, אבל הם נתונים למקרה הזמן. אלוקים מעביר איזשהם דברים, אתה חשבת, אתה תכננת, וזה לא עומד בקריטריונים של מה שאתה חשבת ומה שאתה דמיינת. בשום רמה של דמיון, או בשום רמה של שכל או תיאוריה, זה לא עומד שם בקריטריונים האלה. ואז, כדאי שתחזור חזרה ותתבונן אם כן מהי מעלת החוכמה. אם אתה מסוגל להרגיש מפח נפש אחרי שבאים ואומרים לך, תשמע, יש דברים שהחוכמה לא מסוגלת לעשות. אם אתה מרגיש מפח נפש מזה, אז אתה לא חכם. אני סיפרתי פעם את האגדה הזאת והיא מתאימה גם כן כאן על אותו אדם שרצה מאוד להיות חיית, ואמרו לו שיש חלום של חייתים. וכל פעם שהוא היה הולך להתלמד אצל המורה שלו, החיית, אז הוא היה מספר לו את החלומות, כדי שהמורה יגיד לו אם הוא כבר חלם את החלום של החייתים. ותמיד המורה אומר לו, אני רואה שאתה רחוק מאוד, רחוק, רחוק. תמיד הוא היה מספר שחלמתי שאני תפרתי הרבה חליפות והפכתי להיות החיית של הצבא לגנרלים ופתחתי מתפרה וזה זה לא החיות של זה, לא זה לא. יום אחד הוא הגיע כל כולו סערורי למתפרה והוא אומר למעביד שלו, אתה חייב לשמוע, אני חלמתי חלום, לא יכולתי לישון כל הלילה. מה קרה? הוא אומר, אני חלמתי שאני יושב באיזשהו צריף מטליפול שגשם דולף פנימה. יש לי מין שק בד גס עבה שנתנו לי לתפור, ואני תופר, ותוך כדי שהכל כל כך מר לי, אני בלי כוונה דוקר את עצמי כשאני מעביר את המחל, וזרזיף של דם יוצא לי. אמר לו, עכשיו חלמת את החלום של החייתי. סתם בסיפור הזה אתה שומע שהחלום, החלום הרי הוא צריך להיות, זה הכי ריאלי שיכול להיות. החלום לא צריך להיות חלום באספמיה, הוא צריך להיות משהו ריאלי לחלוטין. אז פה אנחנו מדברים על מעלת החכם. חכם, מתי אתה מתחיל להיות חכם שמעריך חוכמה ויודע את המעלות שלה ואוהב אותה באמת? כאשר אתה יודע מה היא לא. כשאתה יודע מה היא כן, חכם, מה לא? יש כאלה שחכמים ששואלים בשידוכים על מישהו או מישהי, אז איך אומרים? לנדב מילים טובות יכולים כולם. באמת, כל אדם יש לו הרבה מעלות. תגיד לי, מה החסרונות שלו? איך אתה התעורר את הצדדים הלא מלאים? אני רוצה לדעת למה להתכונן. זאת אומרת, מה הבעייתיות שיכולה להיות אצלו? על רקע מה? זה החכם. החכם הוא, החכם עיניו בראשו. הוא ריאלי והוא יודע איפה הגבולות של החוכמה. מצד אחד, נדרש ממנו להאמין ולאהוב את החוכמה בכל לב. מצד שני, הוא צריך לדעת איפה מסתיימים היכולות שלה. איפה היא לא מסוגלת יותר להעניק לך שום דבר. וזה החכם השלם. ושלמה מצא לנכון להגיד את זה כשהוא בא ומדגיש, חכם עיניו בראשו עם כל מה שזה כולל, והכסיל הולך בחושך עם כל מה שזה כולל, תדע לך, יש עוד דבר מאוד חשוב. גם כשאתה כבר חכם, אם לך אין גבולות לחוכמה, אם לך אין גבולות למדע, אם אתה מאמין בצורה עיוורת בזה, ואתה לא מאמין שיש משהו מעבר לזה, אז אתה רחוק מלהיות חכם. תכלית הידיעה שלא נדעך. תכלית הידיעה שתדע מה לא גם כן. לא רק מה כן. מה כן כולנו יודעים. כל אחד ניתן לו דף, הוא יכול למלא דף שלם. מה המעלות באדם חכם? או מה המעלות בחוכמה? ולכן צריך להשקיע בה. חוכמה זה כוח. אז זה בוודאי דבר טוב. אבל אם אתה גם מודע לזה שהחוכמה היא לא הכל, והיא לא מצילה אותך בכל מצב, אז עכשיו אתה אדם באמת ראוי לך לעסוק בחוכמה. אתה לא תיקח אותה לגבולות ולמחוזות שאינם נכונים, שאינם באפיקים הנכונים. טוב, אז למדנו היום מי הוא החכם שעיניו בראשו, גם החכם הנביא וגם החכם החכם, ולמדנו מי זה הכסיל שהולך בחושך, וגם לא למדנו אלא אנחנו רוצים ללמוד איך הכסיל יוצא מהכסילות שלו על ידי זה שהוא קצת מסתכל גם על העבר ולא מסתכל רק על ההווה, משחרר את הבלמים של עולם הגשם, מפנה את האפיקים אל עולם הרוח. והעוד טיפ לחכם, שאם אתה רוצה להיות חכם אמיתי, אז תדע גם את הגבולות של החוכמה. תדע גם שהחוכמה אין לה יכולות עד הסוף, וזה לא בשביל להשפיל אותה, אלא כדי שתשתמש בנכון. אז שנהיה חכמים.